כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקה, אני אבישי צגאון ברוך, ולצידי באולפן, שלמה בייבי בייבי.
אהלן אבישי.
מה קורה שלמה?
אצלי מעולה, קצת מצונן, לא יודע, זה לא עוזב אותי כל העניין הזה, אבל חוץ מזה, ברוך השם מעולה.
אתה מבין, איך אצלך? יש לך מזל, אתה לא יכול, אתה לא מריח את החומרי ניקוי.
אבל יש לי גם כאבי גב, וזה לא מטרים לי, אחי.
פתיחה. אני רוצה ככה על הפתיחה לדבר על משהו שקורה אפילו ברגעים אלו, השריפה.
שריפה, יש כמה שריפות שקורות בעולם.
או, בדיוק. אז אני רוצה לדבר על השריפה שקורית בשמורת הרי הסימן באתיופיה. ולא על קתדרלת נוטרדאם.
לא על הקתדרלה?
לא, 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 לא. לא, גם על זה, אבל בעיקר על על מה שקורה באתיופיה בשמורת הרי הסימן, אחת הנקודות הכי מתוירות באתיופיה, שמורה שהיא עצומה, פשוט עצומה.
מוכרת כאתר
אונסקו? כן, כן, אתר אונסקו, וגם זה התיירות של אתיופיה, וזה לא מה שנקרא פארק לאומי כמו בארץ שאין שם כלום. חיים שם אנשים, חיים אנשים. המון 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 כפרים ושריפה ענקית כבר שבוע פחות או יותר משתוללת שם.
בינתיים אין נפגעים.
לא שמישהו דיווח על נפגעים, אבל השמורה, אני מניח שהרבה מאוד חיות בסכנה. יש שם המון המון חיות. זה שמורה טבע. אומנם חיים שם אנשים, אבל עדיין הסימביוזה בין האנשים לבין החיות שם הוא קיים מאז ומתמיד. אבל ישראל שלחה משלחת.
נכון, נכון.
קבעית.
נכון.
ומי שמוביל את המשלחת זה
ציון שנקור. שנקור. אנחנו נדבר עליו בהמשך.
אז כן, אז הוא מוביל את המשלחת. למי שלא הבין, אז הוא אתיופי.
כן. לא, אבל כל העניין הוא שכאילו זה גם איזה אירוע רציני. ולא הזכירו אותו, אתה יודע, בפיפס. ואנחנו כבר שבוע שומעים על הקתדרלה בצרפת, שבנוטרדם. חשוב שיעדכנו, חשוב שיעדכנו גם על דברים כאלה, אבל למה איפה ואיפה? אתה יודע, משהו בקטנה, אתה יודע.
זה מה שבכלל, באופן כללי, זה מה שקורה בסיקור של אירועים או מקרים שקורים באפריקה. פחות מעניין. פחות מעניין את הישראלים, פחות מעניין את התקשורת הישראלית, חבל.
זה מחזיר אותי לתקופה תקופה לא טובה, שהיית פיגוע בהיפר קשר, אז נרצחו חמישה אנשים, כמה אנשים, משהו כזה. לא כמות רצינית, אבל עדיין כל בן אדם זה עולם, ודיברו על זה ועשו צעדות ובצדק, וכל העולם מדליק נרות וזה, אבל אני חושב שפחות באותה תקופה, טיפה לפני, טיפה אחרי, בוקו חרם נראה לי רק בסומליה, בתוך שבוע איזה 2,000 איש ואף אחד לא, כאילו לא הדליקו אף נר ברחוב וזה. ככה שאתה מרגיש את ה
זה רחוק לתקשורת, זה ממש רחוק, אפריקה, זה 4 שעות טיסה וזה, זה ממש רחוק.
כן, זה לגמרי.
כמו צרפת, זה 4 שעות טיסה גם. סתם, לידיעת התקשורת. אוקיי, אז בואו נפתח לתוכנית.
אז לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, אני רוצה להזכיר שאברה מנגיסטו כבר 1,685 ימים בשבי, ואנחנו מאחלים לו שיחזור בקרוב.
ואם בפסח עסקינן, אז שהפסח יביא לו את החירות.
שחרור, כן. כן, כן.
אז בוא נתחיל בשיר חדש. עידו מימון מארח את עדן דרסו, שבילים חדשים. זה פופ. הכל חדש, פסח, כן, זה אביב, כן. שבילים חדשים.
גוגו גם מגמגמת למאזין שאני יורקת חזק בלי קשר למין גזע דת שמאל ימין תאשימוני בנטייה לפמיניזם זה בסדר אם אתה טועה מי זה מי זאת מרפרפת על הרוגע ועל הקריזות לא מצפה שנילחם עם משטרה הממשלה רק שתילחמו איתי על הזכות לחיות ולהיות מהפכנים צעירים יותר מבינים לא האלה שיושבים ומגלגלים את הצרות לעוד שעה שבוע חודש מרגיש ציטוט מהקוראן אני יורק את שפת קודש גם אתה מרגיש מיום ליום שאין לך קול גם אתה מרגיש מפעם לפעם שאין לו טעם גם אתה מרגיש במוזיקה כבר לא נשאר טוב נמאס לך קוד לשינוי שלא יבוא אף פעם אני איתך, איתך למה לנו לחכות? יש פחות דם על הכבישים יותר על מדרכות רוב הרוצחים יושבים משת גן של הניידות רואי צדק, מה עדיף לשתוק, אה? על הגב שלי עתיד שלך ועתיד שלי כולם יחד עם עדן דין נסלול לנו שבילים חדשים אל תגיד שלא ראית המהפכה מתחילה מהמחתרת אל האליטה ואם באית אומר שנדלקת ובאת לשירה כל מה שרצית שוקל יותר מדי, חושב יותר מדי, זה אומר שאתה רוצה פחות מדי, אוהב פחות מדי, רוקד פחות מדי תן לתשוקה לסחוף אותך עוף מוזר תעוף מוזר שאף אחד לא יחתוך אותך תן במקור לכל מי שינסה לרמוס אותך אני ירוח בכנפיך אל תיתן להם למשוך אותך חזרה למטה כי המדינה קורסת את אזרחיה היא דורסת כל יום עוד משפחה אל קו העוני מקפצת אני כאן מקרצפת כל בלטה ובלטה מלכלוך הרפת אני הפרה המרפרפת שאת העבודה מתקתקת אותי אף אחד לא יצוד אני לא צריכה יצוג אז אל תיגעו בי בדיוק כמו אל בוגי מפוג'יס לא לאלימות כי
על הגב שלי, עתיד שלך ועתיד שלי כולם יחד עם עדן די נסלול לנו שבילים חדשים על הגב שלי, עתיד שלך ועתיד שלי כולם יחד עם עדן די נסלול לנו שבילים חדשים
בחודשים האחרונים אנחנו עדים למין סבב שני של, 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 של האביב הערבי. אלג'יריה, לוב וסודן המצטרפת האחרונה לרשימת המדינות האלה שהפילו משטרים רודנים. נמצא איתנו על הקו דוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית והאוניברסיטה הפתוחה. שלום דוקטור יונתן.
שלום רב.
אז אפשר להגיד, אפשר לכנות את ההפיכה בסודן, משהו שקרה בשבועיים האחרונים כגל שני של האביב הערבי?
אז כמו שציינת, אנחנו מזהים גם שינויים באלג'יריה, גם שינויים פה בסודן, גם בלוב, וצריך להבין שקשה מאוד לשים את שלל המדינות בקבוצה אחת. יש דברים מסוימים שגם קורים בסודן, שבין היתר העלייה של מחירי מוצרי היסוד גרמו למפגינים ללחוץ על הממשל וכך הגיע גם הצבא ותפס את השלטון. אנחנו רואים בלוב ממלחמת אזרחים אין שלטון בצד המזרחי למול המערבי ובאלג'יריה גם כן אנשים שמפגינים שבין היתר רוצים שינוי מאוד מאוד גדול של האליטה. אבל השינוי הכי גדול שרואים מבחינת האביב הערבי שהיה פעם לאביב הערבי שאולי יש היום זה שמעל הכל המפגין לא רק רוצה שהשליט יעזוב, הוא גם רוצה שכל מוסדות השלטון יעזבו.
וזה מה שקורה כרגע בסודן? הם רוצים להפיל את כל, את כל המוסדות הממשלתיים?
כן, הם רוצים להפיל ולשנות, ובין היתר ראינו שאפילו יום אחרי שהעיפו את אל-בשיר, היו צריכים בכלל גם להעיף את הגנרל הראשון שתפס את השלטון, השר ההגנה, אז הצבא כל פעם מבצע שינויים, כי הוא מרגיש שהמומנטום הוא עם המפגינים, והמפגינים אומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו לא נעזוב את הרחובות עד שהמוסדות של השלטון הישן יעזבו את הרחובות.
מה בעצם מקומו של הצבא? האם הצבא ניטרלי או שהוא עם העם ביחד?
אז מה שראינו בסודן זה שמתי שהיו הפגנות, הם קיבלו הוראות מאייל בשיר וגם גורמי מודיעין לפעול נגד המפגינים, אבל הם בגדול נמנעו מי לפגוע במפגינים, הם אפילו הגנו על חלק מהמפגינים, והיו אפילו חיילים שנפצעו בזמן ההפגנות. לאחר מכן, הם עשו את המהלך בשם העם, וגם אמרו דבר מאוד מאוד מודגש, שהם לא מתכנים להישאר שם לעד בשלטון, הם כבר אמרו שהם יהיו שם עד שנתיים בשלטון, ואפילו הם אומרים שהם יבטלו הרבה מהגזרות שהיו של השלטון הישן, כמו ביטול צנזורה, שחרור מפגינים, ובגדול לאפשר לאזרחים גם להשפיע על התהליך הזה של המעבר.
בשלושת המדינות האלה שציינו, לוב, אלג'יריה וגם סודן, קרה משהו, כי בסוף התסיסה או הפגנות של האנשים קרו בשנים האחרונות, זה לא איזה משהו שקרה בחודשים האחרונים. מה המאורע שגרם באמת להפיכה? או מה התנאים שנוצרו כדי כן לעשות ההפיכה?
יפה, אז זו שאלת המיליון, אבל בגדול מה שאנחנו רואים זה שבאביב הערבי הראשון, ב-2011, המקום היחידי שבאמת היה איזה תהליך של דמוקרטיה, היה בתוניס, וכל השאר לא היה באמת שינוי מבחינת פתיחות, ומה שקרה שם זה שהמשטרים, גם בלוב, גם סודן, גם אלג'יריה, מה הם ניסו לעשות באביב הערבי הראשון? ניסו לקנות שקט. איך הם קנו שקט? הזרימו יותר תקציבים לרווחה, ניסו להפחיד את העם שאם אתם תמשיכו להפגין, אנחנו נהיה כמו סוריה או סומליה, מקום שבו אתה מתקשר ולא עונים. אבל בסוף אתה שמת עוד ועוד תקציבים, המינוס תפח בבנק, לא היה מספיק כסף לממשלות, תוסיף לזה גם שהמחירים של הנפט ירדו, המחירים עלו, ודבר מאוד מאוד גדול קרה זה שההבטלה, יש לנו הבטלה מאוד גדולה, במדינות האלו, הרבה צעירים בלי עבודה. כך דוגמה, מקומות כמו באלג'יריה, שבו יש מלא צעירים בלי עבודה, והדבר הזה גרם לכך שמה שהמשטר הבטיח, הם לא יכלו לקיים. ולפיכך, כל הבקשה של המשטר להקריב יותר למען המדינה עם מינימום של חירות ושוויון, בסוף גרם לכך שהמפגינים בסבב הזה, אומרים שהפעם אנחנו לא הולכים הביתה כי אין לנו משהו במקרר.
ניקח את סודן כדוגמה. עכשיו, סודנים הם מדינה מוסלמית, לפחות בחלק שנוצרה הפיכה, אבל היא גם מדינה אפריקאית. עכשיו, באפריקה אנחנו יודעים שכמעט כל הפיכה מסתיימת בשלטון נוסף של רודן. איך בעצם הם מתמודדים עם הסוגיה הזו?
אז אין ספק שאם מסתכלים על סודן, זה מדינה שגם קיבלה עצמאות, כמו הרבה מדינות באפריקה, מבריטניה, מתי סודן, זה גם היה משהו שילוב עם מצרים, מקום מאוד ענק, יותר מ-40 מיליון אנשים, ומבחינת סוגי המשטר, תמיד היה שם איזה שלטון צבאי פרו-אסלאמי, גם מלחמות אזרחים, בין מוסלמים וגם בין לא מוסלמים, אומנם זה מדינה מוסלמית, אבל יש גם הרבה נוצרים, ואחד הדברים שהובילו למה שאנחנו רואים היום מבחינת הכוח הזה של הצבא זה גם מה שקרה עם דרום סודן, וזה שברגע שדרום סודן קיבלה עצמאות לפני כמה שנים, היא גם קיבלה שליטה על רוב הנפט של סודן. אוקיי, סודן מייצרת נפט, אבל הרבה מהנפט הלך לדרום סודן, וזה גרם לכלכלה ממש להיות במינוס ענק, כי המשאב הכי חשוב להם הלך לדרום סודן. ומה שקרה זה שהצבא הרגיש לאו דווקא שאין אולי מספיק חירות במדינה, אלא שעכשיו אולי לא יהיה יציבות במדינה. ומבחינת המוסד הזה הצבאי, אם חושבים על זה, הרבה מדינות באפריקה, המוסד שהכי מתפקד, הכי מאורגן, בדרך כלל זה הצבא. אז בזמן שבו אנחנו רואים חברה לא מאורגנת, חברה שלא מתפקדת, הרבה פעמים זה מייצר וקום שבו המוסד הכי מתפקד, ייקח את המפתחות.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בריאה לאחור, כמו שציינת, שרק טוניסיה הפכה להיות באמת מדינה סוג של דמוקרטית, שאר המדינות, זה לא בדיוק צלח להם. זאת אומרת, המדינות שהיו באביב הערבי הראשון. כולל מצרים.
נכון, זה לא צלח, ובדיוק זה השינוי שגם קוראים המפגינים. המפגינים, לא רק המשטר למד מהאביב הזה שהיה, גם המפגינים למדו, ובאביב הראשון המפגין אמר, אנחנו רוצים להחליף את השליט, ומה קרה בסוף, נגיד מקום כמו מצרים? השליט הלך, אבל הדיקטטורה נשארה, ומה שקורה כרגע במדינות האלו זה שהמפגינים באו עם דרישות חדשות, כמו אפילו בסודן, כמו באלג'יריה, שאנחנו לא רוצים רק שהשלטון יחליף את המייצג שלו, ויהיה איזה גנרל חדש, יש אפילו חששות, אפילו בלוב, שיהיה איזה קדאפי מספר 2 שם, אלא שאנחנו רוצים בנייה של משטר שמאוד מאוד מרוחק מהאליטות הקודמות ששלטו שם. האליטות, שבין היתר גמור לכך שיש אבטלה גדולה, שבין היתר גמור שכל המשאבי טבע בסוף עזרו להם. אז הם רוצים שינוי, אבל בסוף, 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 וגם המערב רואה את זה, קשה להקים דמוקרטיה בלי דמוקרטים. ומה שהמערב אומר, וגם הרבה מפגינים אומרים, זה שדבר ראשון שאנחנו רוצים כרגע, שלא כמו באביב הערבי הראשון, זה משטר חדש שיטיב קודם כל עם הכיס שלנו, עם הארנק שלנו, לפני שהוא יטיב עם הנשמה שלנו, בהקשר הפוליטי. כי בסוף ההחתלה מאוד מאוד גבוהה, אין מה לאכול, וזה הדבר שכרגע בעדיפות של המפגינים.
אגב, איך ההפיכה הזאת משפיעה על מדינת ישראל?
כן, אז בשני מובנים, דבר ראשון, אין ספק שהסודן היא מדינה שעוינת את ישראל, יש שם גם גורמי טרור של אסלאם קיצוני, היו גם בעבר זמנים שנתנו אפילו אוסאמה בן לאדן להיות שם באיזה בטן גב בחרטום. יש הרבה גורמים גם בסודן שהיסטורית גם ייצרו הרבה אמצעי לחימה לכל מיני ארגוני טרור שמתנגדים לישראל, ולפי פרסומים זרים אפילו הפצצנו חיל האוויר הישראלי, לפי פרסומים זרים הפצצנו בסודן מפעלי אמל"ח למען טרוריסטים. אז השינוי יכול להיות לטובה אם המקום נהיה יותר יציב, ובין היתר מה שהצבא רוצה לעשות בסודן זה לקרב את סודן למערכת הבינלאומית. יכול להיות שחלק ממה שהמערכת תגיד לסודן ולמנהיגים שם, זה שככל שאתם רוצים להתקרב אלינו, אתם צריכים להתרחק מהאסלאם הקיצוני, ואין ספק שדבר כזה יכול להטיב עם הביטחון של ישראל, ואולי, וראינו אפילו הפגנה בסוף השבוע האחרון,
נכון, בישראל.
בתל אביב, יכול גם לגרום ליוצאי סודן, וגם דרום סודן, יש גם בעיות ביניהם, לשוב לביתם בסודן, מבלי שאנחנו נצטרך לעשות את זה.
כמה שרים ישמחו מאוד על הפתרון הזה, ואולי גם אנחנו נוכל לטוס, לקצר את הטיסות לאפריקה, אם נטוס דרך סודן.
נכון, ואגב, השכנה של סודן, צ'אד, שלא מזמן נתניהו היה שם, היו אפילו דיבורים שאנחנו נתקרב לסודן. אנחנו כבר קוראים לדום סודן, אבל יכול להיות שגם שינוי כזה, במיוחד הטכנולוגיות שיש לנו פה בישראל, ועוד מסוימים שסודן צריכה להגיע ל-121, יכול להיות שזה יהיה חלק ממה שיאפשר לנו גם להתקרב בדווח הרחוק לסודן דיפלומטית.
תודה רבה, דוקטור יונתן פרימן. מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית והאוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
שלמה?
כן.
שיר?
אני אשמח.
יאללה, שיר.
غادر اهلي واحبابي ضليت مغادر أهلي وأحبابي أنا مليت من حياتي وأنا مليت من بلادي سنين اليد على خدي ما وحزينة سنين اليد على خدي ما وحزينة لا ناس احبابي انا واهلي وتكل امي ما توحشتني اخرتها وليت لبلادي
שלומו?
פופ.
הפינה כמעט אהובה עליך.
כן.
כי היא הפכה להיות אהובה עליי, אז היא
כן,
כמעט אהובה
כן,
עליך.
כן, כן, אז כמעט אהובה עליך.
חדשות, חדשות,
כמעט
חדשות.
אהובה עליי.
חדשות. איפה אתה רוצה להתחיל?
נראה לי, אנחנו היחידים שעושים חדשות טובות, נראה לי.
תגדיר טובות.
טובות, עם משהו חיובי, עם אווירה טובה.
בוא נראה.
אני, רואה, משהו... אני בבית המון, אני רואה המון חדשות כל שעה עגולה ו...
בוא נראה עם החדשות שהבאנו עם חיוביות. איתיופיה, ישראל או ארצות הברית? אתה מבין שכאילו זה לא...
בוא נתחיל לפי הסדר, בוא נעשה אתיופיה, בדיוק כמו שאמרת.
יאללה, אתיופיה, אתיופיה. אז ישראל שלחה סיוע של צוות קבעים, דיברנו על זה בפתיח. חוקרים ומומחי שריפות לאתיופיה בעקבות השריפה שמשתוללת בערי הסימן, ובראש המשלחת עומד סגן אלוף ציון שנקור, שהוא גם היה המגד האתיופי הראשון, כמו הקומיקאי האתיופי הראשון שמשדר ברדיו.
התואר שלי אני חושב הרבה יותר רציני.
כן, כן, גם ארוך גם.
כן. אתה יודע, חשבתי על זה. קודם כל, כל הכבוד למדינת ישראל שהרימה את הכפפה והלכה לעזור, והיא ידועה בסיוע הגדול שהיא נותנת לעולם במקרים כאלה.
כן.
ואני חשבתי, אם נגיד בירות הכרמל, בתקופה שקרה את המקרה של ירות הכרמל, אם אתיופיה הייתה רוצה לשלוח סיוע לישראל, אז אני אומר, אולי האלה של הסיוע היו מגיעים, היו מפגיטים 50 אלף דולר בכניסה בנתב"ג, עוזרים, יוצאים, אם לא, לוקחים להם את הזה. אתה יודע, אבל בציון הוא, קראתי עליו קצת, הוא מתעצבן מזה ש... מה זה מתעצבן? הוא לא אוהב את זה שאומרים, האתיופי הראשון פה, ונגיד עושים פסטיבל סביב ענבת האתיופי הראשון וכל זה. ואני דווקא, אתה יודע, דיברנו על זה, אני, אין לי בעיה עם זה. מצד שני, אני רוצה שיעללו אנשים אחרים גם. אני רוצה שיעללו את הג'ובניק האתיופי הראשון. תשמע, אני יודע, אתה מכיר את זה. אתה מכיר את זה? זה קשה. אני רוצה לראות מי האמיץ האמיתי. טוב, אתה טייס, בסדר. אבל מי האתיופי הראשון שהיה לו את האומץ להגיד להורים שלו, אבא, אמא, אני לא הולך להיות לוחם. שפתח לאנשים כמוני את הדלת. למה עליו? אני אומר חבישה, באמת, כקולנוען. אתה קולנוען, כאילו. לך תחפש אותו, תעשה עליו סרט, יש שם סיפור, אחי.
בטוח.
יש שם סיפור. זהו, בטיול שעשיתי באתיופיה, לפני חודשיים, היינו בארסימן. מקום מדהים, מדהים, מדהים. ובאמת, עכשיו לא, 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 לא צחוק אם אני מאחל להם שיצליחו לקבות את השריפה, לטפל במקום הזה שישמרו עליו יפה כמו שהוא, כי הוא מקום מדהים, אתה יודע שהוא נקרא לוח השחמט של אלוהים. ידעת את זה?
לא.
אתה רואה שאני יודע, אני מחדש דברים, אחי.
כן, לגמרי.
בגלל הצוקים שלו שם, בגלל שזה נראה.
כל הרי השולחן שם, לגמרי, לגמרי. יאללה, ישראל, בראשית.
אנחנו צריכים להזכיר כל פעם שאנחנו אומרים ישראל, שאנחנו מחשיבים אותה, אפריקה.
אנחנו באפריקה. אז החללית בראשית שישראל שלחה לירח, לא הצליחה להשלים את המסע, והתפוצצה רגע, ממש רגע לפני הנחיתה.
עצוב.
שמח ועצוב.
למה שמח?
כי...
בגלל ההישג.
ההישג, כן.
ההישג.
זה מרשים.
אני אגיד לך, זה... ראיתי את זה. וגיליתי שאנחנו לא טובים בארץ, לא בספורט ולא בלהגיע לירח. משהו שם לא עוזר לנו, אנחנו לא מסתדרים הדבר הזה. וזהו, ואני אומר, כאילו, תושבי הירח בדרך כלל מראים חייזרים עם טכנולוגיות מאוד מאוד מפותחות וכאלה, אז אני בטוח שהם יודעים שמישהו רוצה להגיע לסביבה. עצה שלנו, אל תהיו נחמדים מדי, אל תכניסו אורחים, תהיו מאוד מאוד ברורים. כי משהו עם האדם של כדור הארץ, האדם הלבן של כדור הארץ, והכנסת אורחים, הוא לא מבין את זה נכון. הוא לא מבין את זה נכון. אתם יכולים להיות מאוד מזמינים, ובסוף אתם תמצאו את עצמכם, או משתחווים 5 פעמים ביום, או מתנצרים, או נוצרים, או, אתה יודע, או מצחיק לראות חייזר נכנס לחללית, ומנשק מזוזה בכניסה כזה.
תשאלו את האפריקאים.
זה מה שיעשו לכם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני יודע שאתם פה ברדיו, כל מי שפה באולפן, כולל אותך, אולי לא רוצה להתחבר למה שאני אומר, אבל אני אומר פה שאני לא מאמין שיגיעו לירח. לא מאמין שניסו, לא מאמין, אחי, לא מאמין שלפני 60 שנה, נכון? האדם הראשון היה על הירח לפני 50 שנה בערך, שהיה להם טכנולוגיה כל כך גדולה, אתה יודע, לעבור אטמוספרות, להגיע עד לשם, לנחות בירח, לצאת לסיבוב, במקום שאתה לא מכיר, אחי. אתה יודע, אני באמת, אני לא בקטע רע, יש מקומות, אזורים בארץ שאני לא סומך על זה. יצאו שם עם הטכנולוגיות הכי גדולות, ו-2019, אתה עדיין נכנס לדואר וצועק, מי האחרון בתור? זה לא יודע.
הבאתי אותך, הקונספירציות. בוא נעבור לארצות הברית. מרסיי מרטין, בת ה-14, כוכב את הסדרה בלק איץ', שחור כזה?
כן, שחור שכזה.
שחור שכזה. סדרה על משפחה אפרו-אמריקאית שמתברגנת בפרברים ומנסה לשמור על האופי השחור. היא הציעה ליוצרי הסדרה, עוד שהייתה בת 10, רעיון לסרט, ועכשיו כשהיא בת 14, הסרט יוצא לפועל והשתתפה בהפקה שלו, וכך היא הפכה למפיקה הצעירה ביותר בתולדות הוליווד.
זה black excellence to the fullest. ילדה בת 14, שחורה, הידה, המפיקה הכי צעירה בתולדות הוליווד. כבוד גדול, שתדע לך, אני גם התחלתי לעבוד מגיל מאוד צעיר. וגם הפקתי לקחים, בעיקר. אני הייתי, עבדתי בגיל 15, אני זוכר, אני לא אשכח.
באיזה שוק עבדת, באיזה שוק?
אתה יודע, לא שוק, עבדתי, אני התחלתי ארטקו. אני התחלתי, הלכתי לעבוד אצל אבא של חבר, בהרכבת מטבחים, אחי.
באיזה גיל?
זה בגיל 15, אני אומר לך.
עכשיו, בגלל שאני מכיר אותך מספיק טוב, כמה ימים עבדת שם?
עבדנו שם 5 ימים.
אוקיי.
אתה יודע כמה נזקים עשיתי? אני לא צריך איתך. אתה יודע כמה נזקים? עזוב, אני לא עכשיו אפרוט פה את כל הנזקים שעשיתי, אבל הפקתי לקחים והבנתי באמת שאני לעבודה פיזית לא בנוי, לא טוב לי, אני לא טוב בלהבריק.
אבל אתה מבין מה, זה התחיל בגיל 15 במטבחים, זה הגיע, הרכבת המטבחים בגיל 15, התגייסת והלכת למטבח.
לשטוף כלים, אתה יודע שבגלל זה אני באמת שיש את רוב המטבחים, אני שונא כל מה שקשור למטבח, אני עושה הכל בבית, הכל חוץ מלבשל, אבל שטיפת כלים אני טוב בזה. למה? כי זה כנראה משהו שמשהו עם הצבא. אני מעולה בזה. אתה יודע שהייתי בצבא שוטף כלים, ואחרי תקופה שבאמת הייתי טוב בזה, קידמו אותי, ונהייתי שוטף סירים. וככה השתחררתי שוטף סירים, אחי. שזה, אבל אני מקווה שאמא שלי לא תשמע את זה, כי אני עדיין משקר לה שלפעמים פה ושם.
היית יוצא עם נשק.
זהו, אתה יודע, עכשיו בסדרה בלקיש, יש איזה, אני אוהב אותה כי יש מסר טוב, כי הוא יוצא מהשכונה, הבחור עם עבודה קשה יוצא מהשכונה, יוצא מהעוני, מגיע לאזור של השירים, ועדיין מנסה לשמור על התרבות שלו, על כל מה שחיובי. ומאוד מאוד קשה לו לראות את הילד שלו הופך להיות לבן, נגיד בישראל אומרים משתכנס במרכאות, וזה מאוד מפריע לו. ודרך הסדרה הזאת אני יכול להבין את אבא שלי כשהוא מסתכל עליי באכזבה, כשאני אומר לו שאני מתחיל לאט לאט בהדרגה להיות צמחוני. אז אני פחות שומר על עצמי. וזהו, ואחרון, דבר אחרון שאני אגיד לך לגבי הגיל של מרסי, שהוא מאוד מרשים, גיל 14, ולעשות דברים איתו. אבל זה משהו שמרשים רק במדינות מערביות, אחי.
האמת זה צודק, נכון.
גיל 14 במדינות אפריקאיות, זה מבוגר כבר, אחי.
אתה כבר רגע לפני החתונה.
זה גדול, זה כבר אחרי החתונה, אחרי הילדים כבר. אתה יודע, כשהייתי באתיופיה, ראיתי המון המון חיות. חיות של הורים פה כל יום. הדרים של כבשים, פרות. אתה יודע, יש מצב שאתה מסתובב באזור מסוים, ואתה יכול לראות סבוע. וקופים, אחי. ומשהו, חיה אחת שלא ראיתי שם, זה חתולים. אתה יודע למה לא ראיתי חתולים?
למה?
כי אם אתה מסתובב פה בתל אביב, אתה יודע שחתולים זה טרנד של רווקות תל אביביות מעל גיל 30. ואתה יודע שבאתיופיה אין רווקות בנות 30.
זה מנתן לפה בקליש תסרי የፍቅርሽ ቀለበት አሎለቀም ዛሬ ልብ ኖራን እንጂ እንደተከፋ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ እጠብቅሻለሁ አንቺ ደና ዛሬ እንደገና ልብ ኖራን እንጂ እንደተከፋ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ ናይ ዘላለም እዩ ፍቅርና يوم كم قدمنا انتي هوا باينس كمايش سلامون يسفش باينس غا اسكي اسكنانيا سلام يا طيبين عينشن لالا كاردونيا سرادا تزتاشي نورال زاري كمي كرا ሳልምሽ በናፍቆተኝ ጭባሳቤ ቀይ ባህሩን ዞሮ ይመለሳልፌ ሽኮሪና ከሳብ ስረፍ በኪ ሰላም ኩንለኺ ፊያሜታ በሌናይ ነይኺ ሰላም ኩንለኺ ለበኖራን እንጂ እንደተከፋ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ እጠብቅሻለሁ አንቺ ደና ዛሬ እንደገና ለበኖራን እንጂ እንደተከፋ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ ናይ ዘላለም እዩ ፍቅርና ሎሚውን ከምቀደምና አንቺ የዋ ባይኔ እስከማይሽ ሰላሙን ይስፍሽ ባይነት ስጋ እስኪ አስገናኘን ሰላም ያቆየን ከአይኖቼ ብትረጊ አቶችም ከሳቤ ምስልሽ ተነክሶ ተቀንቷል በልቤ በፍቅርሽ ቀለበት ቃል ኪዳን ታስሬ ari manchando basta bashakri shikorina kasab zerhbaki salam kulli fiameta belaynay meghi salam kulli
Thank betzeta matu na seka leiza nay nay mo nay mo nay nay mo nay nay mo wala nay nay
המוזיקלית כרקדנים אתיופים מסורתיים, ובשנה האחרונה עברו למרכז הבמה כצמד זמרים. נמצאים איתנו באולפן הצמד AG Brothers, איינאו וגרמאו אדגו. אדגו.
אדגו.
אדגו. אנחנו מנסים לבטא את השם. מה?
אתה מסתדר עם שמות קונגולזים, ואתה מסתבך לנו עם שמות שהבאנו מהבית.
כי אתה יודע, כל מילה באמהרית יש לה, אתה יודע, אתה אומר גו או גו, זה משנה את המשמעות, אתה מבין? אתה לא רוצה לשמוע את זה.
לא, אין פה הרבה...
אדגו.
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 כי אדגו זה גדלו.
אדגו זה גדלו.
אדגו זה גדלו.
אדגו זה גדל רק.
אדגו זה גדל.
אדגו זה...
כן, אז זה צריך להגיד את זה כמו שצריך, האם הוא גדל או זה. אז זה מאוד משמעות.
במיוחד שאנחנו איתיופים.
טוב, ברור. כמו שהוא אמר, בקונגולזים אני לא טועה. אז מה שלומכם?
ברוך השם, איך אתה?
אנחנו בסדר. מה שנקרא, חיים באפריקה. טוב לנו באפריקה הקטנה.
באפריקה הקטנה שלנו. אין שינויים אצלנו בגזרה.
לא, אז התחלתם מקרי ריקוד. אני אפילו זוכר סרטון, אני לא זוכר סרטון של אחד מכם, היה איזשהו אירוע, מין אתיופן איידול כזה של ריקודים בארץ.
את האמת שם לא היינו.
מי, אבל מישהו, אחד מכם לא היה שם בזה?
אתה מתבלבל עם אתיופים אחרים.
יכול להיות, יכול להיות.
אתה השתכנסת לגמרי.
יכול להיות, אני לא מבדיל בין האתיופים, זה בעיה. אבל סרטון ביוטיוב ראיתי שלכם כרקדנים.
כן, כן, זה כן.
היינו רוקדים, כן.
מה, להקה, איך...
גם בלהקה היינו, וגם ככה לבד, שתינו גם כצמד היינו רוקדים. כן, בעצם שם התחלנו את דרכנו.
זה בא מהבית כאילו הריקודים? כאילו בבית רוקדים וכו', או שזה...
לא, לא, גם ברמה המקצועית, אתה יודע.
כן, כן, כי יש, אתה יודע, לפעמים אנשים ככה מחליטים, אני מתחיל לרקוד מה שנקרא אמהרית, או ככה יש בבית, מאז שאני קטן אני רוקד וכו', איך זה אצלכם?
אני, אצלי שזה היה בגיל קטן, כאילו התחלתי להתעניין בזה, ו... הרצון שלי היה בכלל להיות רקדן, ולא להתעסק בשום שירה או עניינים. רקדן, זה מה שהיה לי בראש.
אז למה מוזיקה? למה להיות זה? זה פתאום להיכנס להיות בפרונט.
תשמע, זה בא מהאנשים שאומרים לך, כאילו, שומעים, אתה סתם מזמזם ככה. שאומרים לך, תשמע, אתה לא יודע למה אתה מחכה, כאילו. יש לך איזה, תלך על זה, אתה מבין? זה משפיע.
חוץ מזה גם ריקודים וגם שירה. להיות קריס בראון,
האתיופי. האמת היא שפעם ראשונה שראיתי סרטון, במקרה ראיתי סרטון, כאילו את אחד הקליפים שלהם, ואז כאילו אמרתי, זה להקה, כאילו צמד אתיופים, כאילו מאתיופיה, לא מישראל, ואז פתאום ראיתי עוד סרטון שלהם, שברקע מאחורה, הבחור שמנגן איתם, אילן, מדבר עליו, שהוא פתאום מאחורה, אני אומר, אה, זה אילן, מה, זה ישראלים, הם פה משלנו? זה נשמע מאוד שם.
כן.
זה נראה ונשמע מאוד מאוד...
את האמת, כאילו, כן, עד לא מזמן, כאילו, רוב האוכלוסייה פה בארץ, לא חושבים שאנחנו מפה.
כן, אני ראיתי גם, הקליפים מאוד מאוד מבוצעים ממש טוב.
אגב, צילמתם בארץ הקליפים?
כן, כן, זה בארץ.
זה פשוט נראה ממש...
זה מה שאני אומר, זה ממש נראה כאילו בחוץ.
כן, זה תלוי בהפקה, איך שאתה עושה, ככה... יש את נביו שבאמת מאחורה תומך בנו בכל מה שצריך. אז זה תלוי איך אתה עושה את ההפקה וזה.
ואיך אגב הקהל האתיופי לא מישראל, איך הוא מקבל אתכם? איך הוא ככה...
זאת אומרת, יש לכם קהל באתיופיה גם? מקשיבים לכם?
בכל העולם, בכל העולם.
כן, ארצות הברית. אם אנחנו לא ידענו שהם ישראלים, אז בטוח שם חשבו שהם...
כן, האמת, בהתחלה, שהתחלנו לעשות את הקאברים, אז אנשים כאילו, האתיופים מכל העולם, באמת תמכו בנו, וואו, יש לכם איזה, אתם חייבים להמשיך לעשות גם ביצועים משלכם, ולא רק קאברים, וזה בעצם אחד הדברים שבאמת עזר לנו להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים היום.
זמרים גדולים אפילו, זמרים גדולים, כמו למשל, אני אגיד לך, מספן בקר, אתם מכירים אותו?
שלמה פחות
יכול להיות שאני מכיר שירים שלו, אני שומע הרבה.
הוא רשם לנו בפייסבוק, בפייג' שלנו, הוא רשם לנו דברים כאילו שאנחנו עושים דברים גדולים, אני, אתה יודע, לשמוע דברים מהבן אדם כזה שאתה ממליך אותו בכלל, זה דוחף אותך.
כיף גדול לשמוע את זה.
כן.
ואגב, אנחנו מסתכלים, לפעמים אנחנו מסתכלים על המוזיקה האמהרית בארץ, כי זה משהו שהוא משני כזה, אבל דיברנו עם אחד הכותבים הכי גדולים של אתיופיה. הבבה מלסה. הוא חי פה בתוכנו. זאת אומרת, יש לנו, יש מעטפת, יש גם נגנים ומלחינים חולים בארץ.
כן.
יש.
כן, עבדת בריון גם, כן.
עבדת...
עם מי אתם עובדים בעיקר? יש אנשים? זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו איזה חליל משהו, אז אתם יודעים שיש אנשים שמנגנים וכו', שאפשר להשיג אותם בכלל.
יש בכל תחום.
תשמע, פה בארץ, מוזיקה אמרית, לעסוק בזה זה קצת בעייתי. כאילו, מה זה בעייתי? יש כן אנשים מקצועיים שיודעים לנגן גם מסינקו, גם וושינט, גם קלידים, הכל. יש הכל, אבל... אתה יודע, בארץ אנשים יותר עסוקים בשאליים כזה, אתה יודע, כל הזמן מרוצי החיים, וזה קשה לתפוס אותם, אתה מבין? אז כרגע אנחנו כאילו עובדים...
זאת אומרת, אתם לא 100% זאת אומרת, המוזיקה היא לא העבודה העיקרית שלך.
התקווה זה שבקרוב יהיה.
יש מה, עם קהל יד כזה גדול, עם כאילו כזה רחב בכל העולם, בטח שאפשר להפוך את זה למה... אם אתם צריכים איזה שותף, אחי.
התקווה, כן. השאיפה זה להפוך את זה, כן.
זה באמת להפוך את זה
לעבודה. מי אגב כותב את השירים שלכם? מי כותב?
אנחנו מביאים את הרעיונות בעצם, ויש כותבים באתיופיה שהם כותבים מקצועיים וידועים ברמה של הבבה מלסה.
אתם בעצם חושבים על רעיון, על נושא?
הרעיון, כאילו הרעיון זה מאיתנו.
ואתם אומרים למישהו שכותב באתיופיה, תשמע, זה הנושא, אנחנו רוצים שתכתוב לנושאים?
זה הנושא, על הנושא הזה תכתוב לנו.
ואתם קוראים באמרית?
כן, הוא גם כותב. הוא האמת כותב. הוא כותב, אבל רק בשביל להפוך את המילים ליותר, אתה יודע, יותר חזקים, יותר מקצועיים, אז אנחנו שולחים את זה לשם.
בשביל המאזינים אני אגיד שכשאתה שומע שיר באמהרית, אתה לא בהכרח מבין את השיר. אני, שאני מבין אמהרית, יודע לדבר, המילים בשירים הם...
במטאפור.
זה אמהרית ספרותית, והיא גם מאוד מתוחכמת.
כן. ככה אמור להיות גם.
כן, וזה האופי של השירים. אין פרוזה.
אגב, זה לא אצל כל אחד, אבל יש, כמו שהוא אמר לך עכשיו, אחד ה...
יש כותבים ידועים שם.
אנשים הגדולים, כמו הבבה מלסה, זה חבר טוב שלו גם, הבבה ברעני קוראים לו. היא בעלה של פיקרדיס.
לא, פיקרדיס אני מכיר.
כן, אז בעלה הוא חבר טוב של הבבה מלסה, והוא גם ברמה שלו, בדיוק.
אז הוא כותב, אז הוא עוזר לכם לעורך טקסט, נקרא לזה.
כן, בדיוק. הוא ממש עוזר לנו, ממש.
תגידו, אני חושב, יש עכשיו הרבה זמרים אתיופים בארץ, שהם עושים מוזיקה ישראלית, והם הרבה פעמים הולכים אחורה, נגיד, כמו הבבה, שהם עושה מוזיקה בעברית או באנגלית, ואז היא משתמשת בכלים ובזמרים אתיופים. ואולי אתם גם תשתפו פעולה עם איזה מישהו ישראלי.
תשמע, אנחנו נשמח, כן? אנחנו נשמח, זה...
כאילו, מבחינת כיוון אני מתכוון, כי זה יהיה מעולה, אם אתם מביאים את זה ממש ממש אותנטי.
כן, בטח. אם יהיו אנשים שיהיו מוכנים לעבוד איתנו, אנחנו תמיד פתוחים לדברים חדשים, מה שנקרא, ואנחנו נשמח לשתף פעולה ולהביא איזה משהו חדש לקהל.
זה נראה לי יהיה מעולה.
זה גם מחבר בין, אתה יודע, כאילו, הקהל שהוא יותר, כאילו, פחות מבין אמהרית וזה, ולקהל שלנו.
באמת שעידן רייכל נתן כזה בוסט של אנשים שיתחילו לתרום את השפה האמהרית, אבל כן, מאוד חשוב שיהיה בשפה האמהרית, שהיא נגישה לכולם ולא רק לאתיופים, ולפעמים, בעיניי לפחות, שאני מסתכל על זה, אני אומר, כשיש זמר שהוא שר באמהרית, אז מי שיבוא להופעות או מי שישמע את השירים, זה רק אנשים שהם דוברי אמהרית, אפילו מתוך האתיופים זה רק אנשים שהם דוברי אמהרית, וזה לא נכון. זה לא אמור להיות ככה.
זה לא אמור להיות ככה.
בדיוק. כן. סתם דוגמה, בהופעה של טדי, גם הקהל הישראלי גם נכנס לשם.
נכון, אבל זה...
שהוא פחות מבין את המילים, עדיין כאילו...
זה במקרה של טדי, וזה הגדולה שלו שהוא באמת הפך להיות זה, אבל גם זמרים שהם מה שנקרא פה ישראלים מהארץ, ולא רק זמרים מאתיופיה, וחשוב שנשמע אותם. אתם עובדים על איזה תקליט, כי ראיתי ששחררתם כמה שירים שלכם ביוטיוב כבר, זה 3-4, נכון?
שלושה.
שירים שהם שלנו הם שלושה כרגע, ואנחנו כן עובדים על עוד שירים חדשים, ובעזרת השם בקרוב מאוד גם אנחנו
נשחרר עוד סינגל.
זו עכשיו, יש עוד נקודה שזה בכלל באופן כללי לזמרים, אבל בעיקר לזמרים שהם לא רק אתיופים אבל גם בשפות אחרות, אבל עניין של הופעות. לפעמים שמזמינים אותך להופעה וכולי, תמיד מצפים ממך להיות מה שנקרא במדרג השכר הכי נמוך שאפשר. כמה זה באמת מציג לכם שמזמינים אתכם להופעות, אני מניח, נכון? כאילו מתייחסים אליכם כאילו פחות מלהקות אחרות?
לא, תשמע, בעניין הזה, כן, לנו באמת, כאילו, ברוך השם, יש לנו כבוד, ואנשים מכבדים אותנו, מכבדים את העבודה שלנו, מכבדים את מה שאנחנו עושים. באמת. אבל בקשר לשכר העניינים, אנחנו כרגע, את האמת, לא מתעסקים בזה. מתעסקים ממש פשוט בעבודה. אתה מבין? אתה מביא עבודה, אתה לא צריך לדבר על שכר. אנשים מדברים, באים אליך.
מגיעים אליך.
מגיעים אליך, מציעים לך. אתה מבין, כאילו, זה עבודה מדברת. לא עכשיו, כאילו, מה אתה, באיזה רמה אתה. עבודה בעצמה אומרת לך באיזה רמה אתה. אתה מבין? ככה זה. גם אנשים מסתכלים על זה.
ואגב,
גם עכשיו, עד עכשיו היינו בעצם בתהליך בניית קריירה, מה שנקרא, תאמין? אז כאילו, אתה לא יכול לבוא בדרישה שהיא די גבוהה, תאמין? כשאתה רוצה לבנות קריירה, אתה מתחיל מאפס, תאמין? אז לפעמים כן, בדרך יש פה ושם דברים לא נעימים, אבל אתה עובר אותם כי אתה רוצה להגיע למעלה.
בדיוק, זאת הגישה, זאת הגישה. צריך להתחיל ממקום מאוד מאוד נקי וטוב, ואחר כך, בדיוק כמו שהוא אמר, אחר כך, אתה יודע, בלי הפוליטיקה, שים את הפוליטיקה בצד, העבודה עצמה תעשה את שלה, והתג מחיר שלה יהיה בהתאם.
עכשיו, אתם ראיתי כמה סרטונים, שעכשיו אצלנו זה מקובל, כשאנשים שומעים את זה, אומרים, מה, אתה מופיע בחתונות? אז כן, זמרים אתיופים מופיעים בחתונות, וזה נהדר.
אתה יודע שאני ראיתי רקדנים דווקא.
כן, 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 זה גם זמרים ורקדנים.
לא, לא, רק רקדנים.
אבל יוצא לכם להופיע הרבה בחתונות, נכון?
כן,
האמת, עד עכשיו הרבה אנשים פונים אלינו בעצם עם הצעה של לבוא ולהופיע בחתונות. כן, ויצא לנו כמה הופעות לעשות שם.
ויצא לנו לבטל הרבה. לבטל הרבה. כי עסוקים מאוד בעבודות. עסוקים מאוד.
גם עסוקים וגם האמת, הסאונד שם באולמות אירועים הוא קצת לא מתאים למוזיקה בלייב, וזה עושה לנו, יוצר לנו מלא בעיות עם ההופעות שלנו.
אבל כדי שהמאזינים שלנו יבינו, זה מקובל אצל, זאת אומרת, זה לא רק זמרי מזרחית שרים בחתונות, זה מקובל אצלנו ששרים ורוקדים.
באתיופיה דווקא בחתונות, זמרים גדולים מופיעים, כי זה כבוד.
בטח.
כבוד שחתן מזמין זמר גדול, כמו אייל גולן.
זהו, אצלנו בארץ, אתם מכירים את זה, אתם חיים פה כמונו, שזמרי מזרחית הולכים עושים חתונות, אבל זמרים שהם לא מזרחיים, חתונות זה לא...
אתה יודע, מה אתה רוצה שהם ישירו שירי באסה ככה בחתונה?
זה גם נכון.
למרות שאתה יודע ש... כאילו, עכשיו בלי קשר, כן, שלמה ארצי הוא לא עושה חתונות, ועברי לידר, שהשירים שלו לא הכי לחתונה, יש לו תג מחיר מאוד מאוד גבוה, לדעתי יותר. כן, יותר משל כל הזמרים מזרחים.
כן, אבל אצלנו, תגידו לי את זה, לא יודע אם אתם מסכימים איתי, אבל אצלנו זה כבוד להופיע, בלי שום קשר למה, כמה אתם משלמים לך בחתונה, זה באמת כבוד להופיע.
לא, כי זה כבוד, כי גם אתה עושה יותר, אצלנו עכשיו פה בארץ, במיוחד, כאילו, כל החתונה זה די-ג'יי, אתה מבין?
כן.
עכשיו, אנחנו צריכים להביא את זה לתרבות שלנו, אתה מבין? באתיופיה תלך בחתונה, זמרים, שרים חי, אתה מבין?
כן, הכל בלייב שם.
הכל בלייב, וזה יותר מעניין בחתונה.
כן.
אין יותר יפה מזה, אתה מבין? כאילו, פה אתה שומע לך די-ג'יי, וכל הבלגן הזה רעש וחוזר.
יאללה, שלומו, אתה כבר התחתנת.
אני כן. מה אני אחפש לכם עם אנשים, עם התנאים שמתאימים לכם גם.
בעזרת השם.
אז חוץ מהופעות כרגע, בהופעות בקטנה, יש לכם איזה ככה חזון להופעות עתידיות, או שאתם כרגע מתעסקים רק בלהקליד ולעשות שירים?
כן, האמת, עד עכשיו היינו עסוקים ב, אתה יודע, בלעבוד ובלעשות, בליצור, אתה יודע, להביא משהו חדש לקהל. כן, אבל עכשיו אנחנו מתכננים ככה לצאת...
להתחיל לחשוף...
כן, בדיוק, להופעות וככה.
עכשיו, שאלה הכי מתבקשת זה איך... אם אנשים לא הבינו, אג'י ברודרס זה אחים.
כן, הם אחים.
הם אחים. איך זה לעבוד עם אח? אתה כאילו... כל היום יושב לך, כאילו, הקטן.
אין אצלנו קטן גדול. כאילו, אין, אתה יודע, באומנות אין קטן גדול.
אז אתם...
לא, האמת, אנחנו גם כאילו מכבדים את האחד את השני, ואנחנו...
אתה מלך הבורר, אתה קטן.
כן, באמת, וזה כיף לעבוד עם אח, כאילו... אין יותר כיף מזה, האמת.
אני חושב שבאמת, אין כאילו...
אין יותר כיף מזה.
יוצא לי לעבוד עם אחים מדי פעם, כלומר, ממש בקטנה, ואני מאוד אוהב את זה. ויש אנשים שאומרים, לא, 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 עזוב, את האח שלי אני אשאיר בבית, אני לא רוצה...
אבל זה תלוי באיזה תחומים, אתה יודע, נגיד באומנות זה מאוד כיף, אתה יודע, זה גם מחזיק הרבה, אתה יודע, ג'קסון 5 החזיק הרבה, והאחים ויינס מחזיקים המון המון זמן בקומדיה, בזכות החיבור הזה.
כן,
במיוחד אם אתה באותו ראש, ואתה יודע, יש לך אותו חלום, אותו זה, אז כאילו אין מה שעוצר אותך מלעשות את זה.
ואיך במשפחה, איך מתייחסים לקריירה שלכם? אני יודע שאימהות אתיופיות פחות אוהבות
שאתה... הן אוהבות לרקוד, אבל לא אוהבות שהבן זה שמרקיד אותם.
איך זה באמת בבית?
תשמע, אין הרבה תמיכה בזה, כי הם לא רוצים שאתה תגיע לפה, תלך לשם, כאילו, אתה יודע, תגיע לזה.
אנחנו יודעים שהם רוצים שיהיה לכם רק הכי טוב, זה בטוח.
זהו.
אבל הם מוזיקה פחות.
אבל בתחום הזה פחות.
כמו שאבא שלי, גם מפרגנים לי, נגיד, עכשיו שהם רואים שאני עושה עם עצמי משהו, והם רואים אותי בטלוויזיה וזה, אז הם מבסוטים וזה, הם תמיד מפרגנים לי, אבל מדי פעם תמיד אבא שלי זורק. הוא רואה איזה מישהו בטלוויזיה, אומר, הנה, אתה רואה כמה לימודים חשוב? לימודים שלו, תמיד עושה את זה. אתה לא רואה מה אני עושה, אני עושה את זה תקופה, אני לא משחררים.
אז אמרנו, אתם עכשיו מתחילים להופיע, כאילו מתחילים לחשוף לאט לאט, איפה, מה התכנון, יש לכם איזה תכנון למופע, משהו בקרוב?
בעזרת השם. כן, יש לנו כמה חתונות שמופיע בקרוב, אבל חוץ מזה גם אנחנו מתכננים אחרי הקליפ שנשחרר בקרוב, אנחנו...
שיש לכם קליפ, אוקיי, יש לכם עכשיו קליפ חדש, שהוא כבר עלה לפני שבוע, שבועיים, נכון?
כן, כן, ויש לנו עוד סינגל שאנחנו צריכים בקרוב לשחרר אותו, בעזרת השם, ואחרי זה חושבים...
טוב, מתי בעזרת השם יהיה אלבום?
לארגן איזה במה.
מתי יהיה אלבום שתוכל לעשות מופע שקה טוב?
אנחנו כבר שנה וחצי שואלים אנשים מתי יהיה אלבום, ואז בסוף אנחנו מבינים, למה צריך אלבום? אנשים שחררים שירים לאיתי בשביל מה אלבום, זה מיותר. אנחנו כבר הגענו למסקנה הזאת.
בסוף צריך אלבום, אבל...
כן, כן, אבל לא, זה לא כל פעם.
אתה צריך להגיע לאיזשהו רמה, כדי שכן, יקחנו את האלבום שלך, כדי שאלבום שלך יתפוס מקום.
יש לבל מסוים שאתה צריך להגיע אליו בשביל באמת
שאנשים יקנו.
כן,
אתה צריך קודם שאנשים יכירו אותך. אם לא מכירים אותך, תשחרר אלבום אז אף אחד לא...
אני, לדעתי, אני חושב שהקהל האתיופי-ישראלי לפחות, הוא לא חושב שאתם מישראל. כאילו, אני די בטוח, שאלתי...
הרוב כן, רק מי שבאמת מכיר אותם.
ועכשיו, אם ידעו שאתם ישראל, אז יהיה להם הרבה יותר קל. אני מציע שתזרקו כמה מילים בעברית, סתם בפתיח לזרוק כמה מילים בעברית, אנחנו ישראלים. אגב, אנשים באתיופיה או בחול... כאילו, הם יודעים שאתם ישראל, מקבלים את זה, כי יש מעט מאוד זמרים, בעצם אתיופים מישראל, שהם בינלאומיים. מעט מאוד, אבל יש, הם עושים את ההקשרים?
כן, פה בעניין הזה, אנחנו באמת אפשר להגיד שאנחנו הראשונים שהגענו לקהל גדול בכל העולם, אפשר להגיד. וכן, מתעניינים אנשים שואלים, ואנשים מתבחקים, אתם תאומים, אתם זה, כן, אבל גילו בסוף שאנחנו כן מישראל. כן,
יש הרבה בלבול. הרבה חושבים שאנחנו או מאתיופיה, או מארצות הברית, או מגרמניה, איזה אירופה, אני יודע. אבל בסופו של דבר יודעים, גם אנחנו רושמים לפעמים פוסטים בעברית, גם, אתה יודע,
אבל אין בעיה אם זה מבחינת הקהל האתיופי העולמי.
לא,
אנחנו לא...
הם לא קשורים ל-BDS.
לא, הקהל האתיופי אוהב מוזיקה. זהו, כאילו, מאיפה אתה, מאיפה... זה לא מעניין.
מה שחשוב לו זה הביצועים שלך, אם הוא אוהב את העבודות שלך.
כן.
יואב אותך גם.
תמיד הביצועים.
אני שוקל גם להתחיל לעשות סטנדאפ באמרית, ולהגיע לכל הקהלים הגדולים האלה שיש בכל העולם, אחי.
אתה חייב, הם אוהבים. הקהל האתיופי באמת... אם מישהו נותן לו עבודה, אתה יודע, כמו שצריך, כן, הוא באמת יודע לפרגן, והם גם אוהבים, אתה יודע, כאילו לצאת להופעות,
כן, ליהנות. כן, אני שמעתי שבארצות הברית לא מבקשים להופיע בהתנדבות.
לא קורה.
זה יתרון רציני.
בטח.
אייג'י ברדרס, איינאו, איינאו וגרמאו. לא גרמה, גרמאו.
עד גו.
עד גו. תודה רבה לכם, המון 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 בהצלחה, ושתשחררו את השיר. תנו לנו הודעה כמה דקות לפני.
תודה רבה.
תודה רבה
לכם. תודה רבה לכם שהזמנתם אותנו לאולפן.
תודה רבה.
המון בהצלחה.
תודה רבה.
שלמה,
כן.
אנחנו בדיוק מה שנקרא לקראת סיום. אז לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להודות לאורחים שלנו, דוקטור יונתן פרימן, אייג'י ברדר, איינאו וגרמה וואדגו. תודה לאורח שלנו ניר גורלי, המפיקה רות דוד אמיר, על הסאונד, טכנאי השידור תמיר צוברי, תודה לך שלמה בייבי בייבי.
תודה לך אבישי.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, חפשו אפריקן, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי בין 7 ל-8, ועד אז, ביי
ביי.
وعبد القادر يا ابو علم ديق الحال علي يا يا لو حالي يا ابو علم زيد وروك عليا
عبد القادر يا ابو علم ديق الحال علي داوي حالي يا ابو علم زيد وروك عليا
تعودت القليلة يا نادي المبنية قلبت في حيرة يا العشرة طويلة وعبد القادر يا ابو علم ضيق الحال عليا وداوي حالي يا ابو علم زيدي وروق عليا
Chanson pour se rapprocher. Go. Ouais.